יחס למנהיגים חילוניים או משהו כזה. באמת התייחסותו של הרב קוק לא הייתה בהירה לכולם, וחשבתי לנסות לראות בשני מקומות כל פעם חלקים מזה מה שנספיק, מה שמלמד על התייחסות של הרב קוק גם לתנועה הציונית וגם למנהיגים ציוניים. אז המקום הראשון, איזה מכתב לפועל המזרחי, מופיע כאן בספר באמרי הראייה עמוד 196-197, אז תחפשו בצילום שלכם. ובעצם כאן הרב קוק מתייחס לעניין של התנועה הציונית ו... האם צריך לתמוך בה או לא. זה מכתב לפועל המזרחי שהייתה בעצם תנועה דתית ציונית, ואז הוא מסביר להם פה כמה הסברות חשובות. בואו נקרא. אחים יקרים, הפועל המזרחי בחיפה, חביביי, התקבצתם לכבודו של אותו האדם הגדול אשר ייסד את התנועה המזרחית אשר בשמה אתם דוגלים, הגאון המנוח רבי יצחק יעקב ריינס ז"ל. ביום הזיכרון י"ג של אותו מאיתנו, יהי זכרו ברוך. אני רוצה להביע לפניכם, יקירי רוחי, את אשר יגיע ליבי בנידון המטרות השונות אשר ליסוד המזרחי, שאני מוצא אותן נחלקות לשלוש מערכות, שכל אחת מהן כדאי בפני עצמה לתשומת לב לכל אשר נפש יהודית נכונה בקרבו. המטרה האחת היא, כאשר בתקופתנו המאוחרת מתעוררה הכרה לאומית בעולם. כן, זה היה באירופה באותם ימים, והתנועה הציונית החילונית שאבה השראה מההתעוררות הלאומית שגם הייתה באירופה. היא חדרה גם כן בשדרות רבות בימינו, והשפעותיה הגיעו על ידי הרחבת העבודה הממשית לשיבת ישראל לארץ אבות, שהתחילה עלייה ויבוש ביצות והקמת מושבות ולחיזוק בניין הארץ. אבל זה לא הגיע מהמדור של הקודש, מהתורה. ההשראה הגיעה מהתעוררות של עמים שרצו הגדרה לאומית לעצמם, לא בשביל קידוש השם ולא בשביל קיום התורה והמצוות. טוב, אבל בסוף זה גרם שמתוכנו גם יהודים חזרו ארצה והתחילו להחזיר את האומה לארצה והתחילו להפריח את הארץ. אז איך להתייחס לזה? זה טוב או לא טוב? הלאה. וההרגשה הזאת מיסוד הטבעי שלה הוקרה בראשונה ביותר בליטה אצל החלק מעמנו אשר ההרגשות הטבעיות של האחדות הגזעית והלאומית הייתה אצלם יותר תופסת מקום. כלומר, לעומת, תכף מה שנראה, יהודים, קבוצות שהעניין הרוחני של עבודת השם, התורה והמצוות, תפסה אצלה מקום מרכזי, דווקא אצל אלה שעזבו לצערנו את התורה והמצוות, אז הנושא של האומה, של חזרה למקלט בטוח, לחיים טבעיים, לעבודה כשפית בארץ ישראל, זה תפס אצלה מקום יותר. הם רצו להיות כמו שאר העמים, ולא נרדפים ולא מושפלים בחוץ לארץ. אז הרב קוק בא להסביר בעצם למה דווקא הם התעוררו ראשונה לעניין הציוני יותר מאשר דווקא יראי השם. עוד פעם נקרא את זה מתחילת המשפט הזה. והרגשה הזאת מסוד הטבעי שלה הוקרה בראשונה ביותר בליטה, כן, זה הובלט יותר אצל החלק מעמנו אשר ההרגשות הטבעיות של האחדות הגזעית, אחדות הגזע, שאנחנו עם ישראל, עם יהודי והלאומית, הייתה אצלם יותר תופסת מקום. למה? מפני שהרגשות הנעלות מהנה הבנויות על יסוד הקדושה והתורה נתרופפו אצלם לדאבוננו. טוב, אז מה אנחנו אומרים עכשיו? מה התורה אומרת? איך צריך להתייחס אליהם? מצד אחד הם מדברים על דברים אמיתיים, אחדות האומה, זה גם נכון על פי התורה, הם גם עובדים את ארץ ישראל, הפכים את השממות, זה גם טוב על פי התורה. זה מצווה של יישוב הארץ, הפכת השממה, להציל יהודים, אפילו בשביל פיקוח נפש, זה ודאי מצווה מהתורה. בכלל, להרבות אהבת ישראל ואהבת אחים, זה ודאי דבר טוב, אבל הם לא מתכוונים לשם שמיים, לשם המצווה. הם מתכוונים כמו שבימים אחרים עשו את זה. אז מה לדעתנו על זה, נכון? זאת השאלה. ממשיך הרב קוק. אבל אם זה הייתה דעתו של חלק מגדולי ישראל נוטה, שאף הפי שאבלתה של ההכרה הלאומית בגולה באה אולי, כלומר אצלהם, אצל הקבוצות האלה, מתוך הליקוי שברוח החיים היותר עליון, רוח החיים היותר עליון זה התורה והאמונה והמצוות, אז אצל מי שהיה אחוז בזה יותר, אז זה תפס פחות מקום, העניין הלאומי והעניין של יישוב הארץ. ודווקא מי שנתרוקן רוחו מהערכים הללו, אז הוא מצא מקום בעניין הלאומי. אבל מתוך שאיננו מוצאים בכוחה של הבלטה זו שימוש מעשי, המצורף למטרה שהיא קודש קודשים, כלומר, בזה שהם עוסקים באהבת האומה ורוצים לעשות מקלט בטוח ליהודים ולהפריח את הארץ, בסוף הם מסייעים לשם שמיים, הם עושים מצווה בלי שהם יודעים. הם עוזרים לשכינה לחזור לציון, איך אומר רבינו אור החיים הקדוש, השכינה היא בליבות בני ישראל, שהם חוזרים, השכינה חוזרת איתה, כמו שחזל אמרו, רש"י מביא. להפריח את הארץ, להפריח שממותיה, זה כל התורה והתנ"ך מלאים מזה. וזה מדע בעזרת השם, מה שיהיה בגאולה השלמה, הארץ תפרח. עבודה בארץ ישראל, קודם החתן סופר, בתחילת פרק שלישי של לולב הגזול, היא מצווה, אתם יודעים, מכירים את החתן סופר הזה? לא כולם יודעים את זה, כי בחלק מהמדורות של החתן סופר יש למיתו את זה בכלל. כן? וכי יגיד אדם לא אניח תפילין, כך הוא יודע בחתן סופר, יגיד אדם לא עבוד בארץ ישראל, דברים חריפים, מופלאים של החתן סופר. אז עבודה בארץ ישראל היא מצווה, אבל 2000 שנה לא עסקנו בזה, לא היה אפשרות, היינו בחוץ לארץ. ואנשים האלה הם לא מתכוונים לשם שמיים, אבל למה יש? הם עושים מצווה בלי כוונה. האם זה מסייע בסוף לחזרה שכינה לציון? ודאי, כי בונים את האפשרות שכל האומה תחזור לעצמה והשכינה תחזור ויהיה רוב יושבי עליה ויוכל להחזיר שמיטה ויובל ונקים מלכות ישראל. כן, ובעזרת השם בסוף, מתוך שיש 600 אלף איש, זה אוכלוס, אין אוכלוס על הברית ישראל, אומרת הגמרא במסכת ברכות, יהיה פה 600 אלף איש ותוכל השכינה הקיבוצית הלאומית לחזור, ובעזרת השם בסוף נחזיר את המלכות ישראל ואת הנבואה ורוח הקודש, והנבואה תחזור ובית המקדש מבנה. אז הם מסיים לכל המ הלך הזה, אם שם בחוץ לארץ זה לא יקרה, אבל הם לא מתכוונים לזה, בסדר, אבל בסוף הם מסייעים. אז אני צריך לצמוח בפעולות האלה שהם עושים, תכף נדבר, יש גם פעולות אחרות, אבל הפעולה הזאת שהם עושים, שזה מצווה בלי הכרה, בלי כוונה, זה דבר שיסייע להחזרה השכנה לציון. אני צריך להיות נגד זה או בעד זה? זה בעצם השאלה שהרב קוק שואל פה. בואו נקרא את זה שוב. אבל אם זה הייתה דתו של חלק בגדולי ישראל נוטה, שאף הפי שהבלטה של ההכרה הלאומית בגולה אצל אותם קבוצות באה אולי מתוך הליקוי שברוח חיים יותר עליון, שזה האמונה והתורה, אבל מתוך שאיננו מוצאים בכוחה של הבלטה זו שימוש מעשי, המצורף למטרה שהיא קודש קודשים, שזה יישוב ארץ ישראל, שזה לחבר את השכינה לקרקע לארץ, שהיא בניין ארצנו הקדושה והרגלת רגל ישראל על אדמת ירושתו, חייבים אנחנו להרחיב את ההכרה הזאת. מה זה הכרה? הכרה בחשבות הלאומיות, זה בכלל לא היה ברור. אחרי 2000 שנה כל אחד חי בקהילה יהודית בקצה אחר בעולם. לדבר על לאומיות, על כלליות, על ארץ, אחרי זה על מדינה, זה היה מושגים חדשים מאוד, שכולם דברו בשפה אחת, בלשון עברית, בלשון הקודש, זה היה צריך להרגיל את כולם. היום זה נראה לכם פשוט כי אתם ככה גדלתם, אבל זה לא היה פשוט, זה היה תהליך. אומר הרב קוק, צריך להרחיב את ההכרה הזאת. כן, אנחנו אומה, שכחנו 2000 שנה כל אחד עבד השם לבד או בקהילה שלו, שכחנו שאנחנו עם שצריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולעבוד השם ביחד. חייבים אנחנו להרחיב את ההכרה הזאת, ולהכניסה גם כן בחוגים היותר מקודשים שבימינו. כלומר צריך להסביר את זה גם ליראי השם, שמה שהיינו 2,000 שנה ועבדנו את השם לבד כמשפחות, כקהילות, זה מצוין, אבל זה לא השלימות, זה לא הייעוד שלנו. אנחנו צריכים להיות ממלכה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. רבי לו רב צודה היה אומר שהמצווה, מורשתם אותה וישבתם, כפי שהגדיר אותה רבינו הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד ולהתאים ונמות או לשממה, שזו המצווה, לכבוש ארץ וליישב אותה ולחיות בה ולא להשאיר אותה לשממה אפילו, קל וחומר לעמים אחרים, קוראים לזה בשפת עמים היום להקים מדינה. אז בעצם התורה ציוותה אותנו להקים מדינה בארץ ישראל, שבה אנחנו חיים ואנחנו שולטים ואנחנו מיישבים את הארץ וחיים בה על פי תורה ומצוות, ובסוף עם מלכות ומקדש ומביאים את אור השם לכל המציאות. ממילא צריך את ההכרה הלאומית הכללית, מה שנשכח מנהלה, כן? מה שנקרא הלכת הלמשיכה, זה היה בכלל נראה אוטופי, דמיוני, שנחזור לארץ ישראל אחרי 2,000 שנה שלא חזרנו. כן, נסביר שזה בעצם הטבע שלנו. יצאנו במצרים כעם, נכנסו לארץ ישראל עם יהושע כעם, הקמנו מלכות ישראל בזמן שאול, דוד, שלמה, אנחנו אמורים לחזור למלכות, להיות עם שלם, עם ארץ, עם חקלאות, עם תעשייה, עם כלכלה, כך היה בזמן מלכות שלמה. אז את ההכרה הזאת צריך להחזיר, כי 2,000 שנה לא עסקנו בזה. אז אם כן, אומר הרב קוק, בטח צריך להחזיר את ההכרה הזאת, היא גם בחוגים היותר מקודשים של יראי השם. חייבים אנחנו להרחיב את ההכרה הזאת, או להכניסה גם כן בחוגים היותר מקודשים שבעמנו, בשידורתם של שלומי אמוני ישראל, כדי להדיר את המפעל הגדול והקדוש שיוצא מתוכה של ההכרה הלאומית שנתחדשה. זאת היא המטרה הראשונה לנשיא הדגל המזרחי. אז אם כן, מה אומר הרב קוק? התפקיד שלכם במזרחי להסביר שהלאומיות היא דבר חשוב, אבל אתם הרי תנועה דתית, אז תסבירו שזה מה שהשם רוצה, זה מה שהתורה רוצה. אז אמנם התחילו עם זה דווקא אנשים שאינם מראה שם, ככה התגלגל, והרב קוק מסביר גם למה זה קרה. אבל זה אמיתי? השם שמח בזה? אז צריך להסביר ולהגדיל את ההכרה הזאת גם אצל עירי השם שהצטרפו לזה. הצטרפו כמובן מתוך עירת שמיים וקיום מצוות אישי, משפחתי, ובצד השם ילחמו על זה שבסוף הזהות הכללית, הלאומית, המדינתית, המדינה תהיה יהודית ושומר השבת בפרסיה. ואם יום העצמאות הוא אמור לצאת סביב שבת, אז שישנו את יום העצמאות או לג בעומר, כפי שהיום ברור שם אנחנו עושים, כן? אבל להסביר שזה הייעוד שלנו, לחיות כממלכה שלמה, כעם שלם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, על פי תורה ומצוות, גם באופן אישי משפחתי וגם בתוך הפרהסיה הציבורית, שזה יצאנו במצרים. אז אם כן, זה התפקיד הראשון בעצם, שההכרה הלאומית תתגבר, מה שלא היה ברור בזמן שהרב קוק כתב את המכתב הזה, אלול תפרי צדיק, תפרי צדיק. כן, זה כמה? 95 שנה מהיום. לפני 95 שנה זה לא היה ברור. זאת היא המטרה הראשונה. אז מזה כבר אנחנו מבינים שהרב קוק אומר, לדברים הטובים שהציונות עושה, אפילו אם זה אנשים שהם לא מתכוונים, אפילו אם זה אנשים שבאופן אישי פרטי בחייהם הם לא שומרים לצערין התורה ומצוות, אבל המעשים הטובים שהם עושים, שהם מצוות והם לטובת חזרת השכינה לציון, בוודאי בזה צריך לצמוח. לצמוח, סליחה, וזה מה שהוא אמר, זה לא רק אני, ככה הייתה דעתם של חלק מגדולי ישראל נותר, שצריך לצמוח בזה, בדברים הטובים שהם עושים. טוב, בואו נמשיך רגע. המטרה השנייה היא אמנם יותר עוד חשובה מהראשונה, כי על ידי השיתוף של בחירי ישראל, גדולי התורה והיראה וכל המון בית ישראל התמים עם השם, הכוונה היא אין ליראי השם ורד עם קדושיו, יתרומם גם כן הרוח של אלה אשר מרחוק עמדו, וכפסע היה בינם ובין היציאה מחוץ למחנה ישראל והתמיה בין הגויים, דיין התבוללות בלשוננו, כי גם הם הישוב ובנהרו מאור הקודש, ולאט לאט השוב אליהם אותה הרגשה העליונה שבאמת נשמתה של ההכרה הלאומית, ושבו וחיו וישובו לביצרון לבנות לדורות בתוך המשם ברוח אמונים ובנפש יהודית שלמה. כלומר תועלת שנייה שתצא מהתמיכה במהלך הציוני, קודם כל אמרנו עצם הדבר מצד עצמו, שבניין הארץ, בניין האומה, כן, זה השם רוצה. אז אם הם עוסקים בזה, אז צריך לתמוך בדבר הזה שהם עושים לטובה. אבל תועלת שנייה, וזה תפקיד המזרחי, הפועל המזרחי כאן, זה שאם יהיו שותפים בזה אנשים יראי שמיים, בייחוד גדולי תורה ותלמידי חכמים, אז לאט לאט הם גם ישפיעו על אלה שעזבו תורה ומצוות, שיחזירו לתורה ומצוות גם באופן אישי ומשפחתי, ואולי גם זה יגרום בסוף שההכרה הלאומית שלהם תשתנה. תכף תראו שזה העניין השלישי פה. אבל קודם כל העבודה ביחד, כמו שאתם ודאי יודעים, היום שכנים חיים ביחד בכל מיני שכונות, דתיים וחילוניים, חבר'ה בצבא, יש הרבה השפעה אחד על השני, אז יכולה להיות השפעה טובה שיראי השם ישפיעו וגם יגרמו, יחזירו את מי שעזב משום את התורה ומצוות, יראת שמיים, גם בחיים האישיים המשפחתיים. אז זה תועלת שנייה של החיבור, שהוא כמובן צריך להיזהר שהוא לא יושפע. ובאיגרת תף קוף נון ה' תקנה בחלק ב' של איגרות הרב קוק אומר, הוא יכול לקרב לבבות, זה מישהו חזק, כן, והוא יודע איך להשפיע על השני, לא כל אחד צריך לבדוק את עצמו, כן, יש כאלה שהם רק בתחילת דרכם והם חלשים, עלולים להיפגע, צריך זהירות, זה דבר לגופו של עניין. פה הוא מדבר על התנועה ככללה, וודאי יראי השם וגדולי תורה שיהיו מעורבים, זה ודאי ישפיע. אבל שוב, זה עדיין לא אומר שכל אחד מתאים לזה, כן? היום לפעמים עושים באופן אוטומטי מפגשים בבתי ספר, תנועות תנועה, ואתם יכולים, אני לא בטוח שזה טוב לכולם, כן? צריך לראות, אנחנו רוצים לקרב, אבל לא לרחק את מי שכבר קרוב, בסדר? אז זה לא אומר שבאופן ספציפי זה טוב לכולם, לכן אני מביא את הרב במקום אחר שיש כאן אלה שזה לא תמיד מתאים להם. אבל כתנועה הכללית של הפועל המזרחי, וזה שהיא תהיה שותפה, זה ודאי יכול להביא לברכה, שוב, על ידי אלה שזה מתאים להם, בייחוד הרבנים ותלמידי חכמים שבמרכז התנועה. אבל דבר שלישי, בואו תראו אותו פה דבר מעניין, שאת זה לא כולם מבינים את זה היום, עדיין, אבל הרב קוק רואה בזה את גולת הכותרת, את הדבר הכי חשוב. בואו נקרא, אבל עוד יותר נעלה מאלה שתי המטרות. היא המטרה השלישית, שנשיאת דגל המזרחי שאינה מכוונת אל היחיד עם נושאי הרעיון, אלא אל עצמותו של הרעיון בעצמו. תכף נקרא את ההמשך וננסה להבין, אבל קודם כל ההבדלה בין המטרה השלישית לשתי המטרות הראשונות. שתי המטרות הראשונות הן מכוונות לאנשים, כמו ששאלתם בו בנושא, איך מתייחסים לאנשים הציונים החילוניים, בין אם זה אנשים פרטיים או מנהיגים. אז המטרה הראשונה הייתה בעצם לתמוך בדברים טובים שאנשי התנועה הציונית החילונית פועלים. ואת אותה הכרה הלאומית גם להכניס בחוגים המקודשים של יראי השם. המטרה השנייה הייתה זה גם אולי לקרב אותם תורה ומצוות. אז אם כן, זה יחס לאנשים הפרטיים, האם אני תומך במעשה הציוני שהוא בארץ, ייבוש ביצות שהוא עושה, וגם אולי אני לקרב אותם תורה ומצוות, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אבל אומר הרב קוק, יש משימה עוד יותר חשובה, שהיא הפסגה, שדווקא המזרחי והפועל המזרחי, שזה ציונות מתוך תורה, יכולה לעשות, וזה להעלות את הרעיון הציוני עצמו, שהוא בראשית דרכו הופיע כרעיון חילוני שנלמד מאירופה, כפי שהרב קוק הסביר פה בהקדמה, תחייה לאומית, זכות לאומית, הגדרה לאומית, מקלט בטוח, עד כדי, כן, שבסוף היו שהגדירו, נקים פה תרבות עברית חדשה בארץ ישראל. ועל זה עכשיו בעצם הרב קוק מדבר. תפקיד מי שציונים מתוך תורה זה להסביר שכל מה שאנחנו פועלים פה, האידאה, המחשבה, הנשמה שעומדת ביסוד הכל, זה לא מחשבה חילונית כמו באירופה, וזה לא בשביל להקים פה תרבות עברית חדשה, או כמו שהרב צועק באיגרת, גם כן בחלק בין של איגרות, איגרת תפקוף עין א', אם אני לא טועה, גם שם זה מכתל המזרחי, לא לפועל המזרחי, שבאחד הקונגרסים החליטו שהציונות דבר אין לה עם הדת, היא לא קשורה לדת הציונות, אנחנו רוצים ארץ ישראל מצד בטוח כעניין אנושי חילוני, לא כעניין דתי. הרב צעק למזרחי, התפקיד שלכם זה למחוק את הפסקה הזאת ולהסביר שכל הציונות שלנו שורשה בדת, בתורה. מי בכלל אמר שאנחנו עם? זה הקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים ועושה אותנו ממצרים. מי קבע שארץ ישראל היא שלנו? כי התורה קבעה את זה, ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם, נתנה לנו רבי יצחק בתחילת חומש בראשית, נכון? מאיפה אתה יודע שארץ ישראל של עם ישראל? זה כתוב בתורה, לא? מאיפה אתה יודע בכלל שאתה עם? זה כתוב בתורה. אז כל הציונות שלנו מתחילה מהתורה, ובכלל יצאנו ממצרים וקיבלנו את הארץ בשביל להחזיר את השכינה, בשביל לקדש שם השם, בשביל להביא אור גדול לעולם, כפי שכותבים הנביאים. אז בעצם כל הסיבה של הציונות זה מקורה בתורה. עכשיו לא כולם יודעים את זה בגלל מה שהרב הסביר קודם, כן, התחנכו באירופה ועזבו את התורה ושמעו דברים אחרים, טוב, בסדר, זה מה שהיה. אבל מה התפקיד שלנו להבא? להעלות, לחשוף את השורש, את המקור האמיתי לכל המהלך הזה. או כמי שפעם מישהו התבטא למשל יפה, להיות הפסקול של הנשמה הזאת הלאומית שהתעוררה, ולהסביר למה התעוררה, מה מקורה. מקורה בקודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, מקורה באלוקות שרוצה לחזור לציון. אז המטרה השלישית, תכף נקרא את זה שוב, זה להסביר גם לציונות החילונית שבכלל המחשבה, האידאה החילונית שהיא חושבת שארץ ישראל זה ערך אנושי, לאומי ולא קשור לתורה, להסביר שזה טעות, לחשוף את הראש, את המקור האמיתי של הערך הזה, הכללי הלאומי אפילו, שזה לא לאומיות אצלנו של חול, אצלנו הלאומיות היא כל כולה הקודש. אנחנו לאומיים כי שבחר בנו מכל העמים, מבדיל בין קודש לחול, בישראל יש לנו טבע אלוקי נקודה סגולה, אומר הכוזרי, זה הלאומיות שלנו, זה מה שמבדיל בינינו, שהערבים קומה, מדרגה אלוקית מלאכית, כתב הכוזרי במאמר הראשון. אז הלאומיות שלנו, ואהבת לך כמוך, זה נובע שיש בנו נשמת ישראל שהיא שונה מהטבע שיש לשאר העמים, כל אחד שמח בטבעו. ולמה אנחנו קיבלנו תורה ולא שאר העמים, שואל מלך כוזר את הכוזרי במאמר ראשון? כי זה התורה מתאימה לטבע שלנו, המקודש, ולא מתאימה לטבע של שאר העמים. אז להסביר את זה שכל הלאומיות שלנו, החיבור בינינו בכלל, החיבור לארץ, הכל נובע מהקודש. והארץ היא קדושה, וזה טבעה שהאויביה שממו עליה אויביכם. ורק שעם ישראל יחזור, היא תחזור לרעננותה, כן, ותוציא את כוחה לפועל, כי היא מותאמת רק לעם השם. אז להסביר את הרעיון הציוני, תשמעו מה שבעצם הרב קוק אומר פה, איזה מיני דבר בעצם חדשני. לא לצרף עוד כמה יהודים דתיים לתנועה הציונית. בואו תהיו חיילים דתיים בצבא החילוני, בואו תקימו יישוב דתי במדינה החילונית. לא, תשנו את המדינה עצמה, תשנו את הצבא עצמו, תשנו את כל המחשבה התרבותית החילונית, תסבירו שהיא כל כולה יונקת מאלוקות, מתורה, מרצון השם. תפעלו על הרעיון עצמו. לפני כמעט 100 שנה שאפו כתב את זה, אף אחד כמעט לא הבין מה הוא רוצה, מה הבעיה, הרעיון כל כך חזק, אנשים עשו את נפשם על ייבוש ביצות, מתו על זה, נלחמו, בנו מושבות. אני חושב שהיום אפשר להבין יותר טוב מה שהרב קוק חזה ברוח קודשו שעתיד להיות, והוא כתב את זה במקומות אחרים, ותכף גם פה הוא כתב את זה, תכף תראו, זה מפליט שהרעיון הציוני החילוני יחלש, יתפורר, לא יחזיק מעמד אם לא ייחשף שורשו. זה כמו שאתה כותב פרי או ענף מהגזע, בסוף הוא מתייבש. מקור שורשנו זה בקודש האלוקי, קובעי השם יחליפו כוח, כוחנו מהאמונה, מהאלוקות. זה מה שיזרים כל הזמן דם חדש בציונות ובאהבת הארץ ובמוטיבציה לבנות יישובים ובמוטיבציה ללכת לצבא ולהילחם. תראו עכשיו את רוח הלחימה במלחמה הזאת, במלחמת חרבות ברזל. מלחמה הראשונה, אני חושב שרוח הלחימה המרכזית זה רוח של תורה ואמונה ושמע ישראל וספרי תורה ותפילין וציצית. לצערנו, פעם באמת הקיבוצניקים היו ביחידות הכי מובחרות, והמוטיבציה הייתה אצלם, המוטיבציה עברה לאנשי הקודש. תסתכלו, זה קורה, לא? זה חבל, חבל, כי אנחנו רוצים שכל המשחיל יהיה שייך לזה. אבל מי שבא מהמדור של החול, החול יש לו קצבה, ובסוף נחלש. ורק אם חוזרים לינק מהמקור של הקודש, אז יש כוח ברוך השם שרק הולך וגובר. אז זה מה שהרבו ניסה לצבוח לכולם ואמר, אם לא תעשו את זה, אז את עיקר המשימה שלכם לא עשיתם. אתם תצרפו אנשים טובים, דתיים, למהלך הציוני החילוני הכללי, בסדר, אבל אם לא שיניתם את המהלך, בסוף הוא עלול להיחלש. תכף נקרא מה שיש פה, אבל במקום אחר, בהקדמה של הספר להתרוגים, את סדר, שנקרא ראש אמיר, הרב קוק כותב, בין אהבת ארץ ישראל לשנאתה, מהלך של כמה פסיעות. כמה שנים יעברו, כמה לחצים, אוהבי ארץ ישראל יהפכו לשונאיה. לא, לא, לא שמעתם? אתם לא מעודכנים שהכיבוש משחית? לא שמעתם את זה? הרב קוק צופה את זה, זה לא יחזיק מעמד. אם לא יונקים בסוף מהקודש האלוקי הנצחי, אז בסוף מתבלבלים. ונסחפים, אנשים טובים, מצוינים. אבל נסחפים, אתם רואים, לכל מיני כיוונים. ומושפעים. אז הנה, בואו נקרא פה מה שהוא כותב, זה גם מנבואה, תראו. עוד פעם, אני מתחיל מתחילת הפסקה הזאת. אבל יותר נעלה מאלה שתי המטרות. היא המטרה השלישית, של נשיאת דגל המזרחי, שאינה מכוונת אלא יחיד עם נושא הרעיון. בין אם זה החילוניים, בין אם זה לקרב את הדתיים לרעיון הזה. אל עצמותו של הרעיון בעצמו. את הרעיון עצמו אתה לחדש מפנים עמוקות יותר, אלוקיות, נשגבות יותר, שורשיות יותר, שזה המקום של הקודש. למה? למה זה כל כך חשוב? תקשיבו טוב. כי הרעיון הלאומי, כשהוא רק חילוני, חילוני צריך לגעת משום חול. אנחנו בעד חול, חול וקודש הם לא סותרים אחד את השני. תומעה וקדושה סותרים, לא חול וקודש. אבל הקודש הוא נשמת החול. כמה זמן יכול לחיות גלוף בלי נשמה, או נשמה פנימית שדוחפת אותו אבל בלי הכרה, בסוף זה יחלש. אז אם הרי נשאר רק חילוני לישון חול ולא תתגלה הנשמה האלוקי הנצחית שלו, בסוף הוא עלול לחלש. זה מה שכתוב פה, בואו תראו. כי הרעיון הלאומי שהוא רק חילוני, הלא יוכל להתהפך לרועץ לישראל. מה, אתם לא מעודכנים? לא שמעתם שלאומיות זה פשיזם? לא שמעתם שהלאומיות זה יכול להיות כוח של גזענות משחיתה? לא שמעתם על אלימות המתנחלים? לא? אתם לא מתנחלים? לא? לא שמעתם שהמתנחלים אלימים? לא שמעתם? זה הרב קוק כתב את זה לפני 65 שנה. ברור לו שזה יגיע. אם הרעיון יישאר חילוני, הוא עלול להפך לרועץ. יגידו שהוא רעיון לא טוב. הוא רעיון משחית, הוא רעיון שבסוף גורם לאכזריות על כל מיני אנשים. הנה בבקשה, תראו, יש אנשים שאומרים את זה. עוד פעם, כי הרעיון הלאומי שהוא רק חילוני, הלא יוכל להתהפך לרועץ לישראל, לנקר את כל אותות האומה. אותות האומה זה, הכוונה היא מקורות הקודש, זה הביטוי של הרב במקומות אחרים גם, המקורות האלוקיים של התנ"ך, התורה שבעל פה, המקור של הציונות, ולהפק מקימה את כל רשמי חייה האלוקיים, שאז יוכל להיות, תקשיבו עכשיו טוב, כוח מהרס במקום כוח בונה. אתם שומעים? הציונות החילונית, כלומר הציונות של חול, עלולה להפך לכוח מהרס במקום כוח בונה. שמעתם שהיה פעם התיישבות בימית? שמעתם? מה קרה לזה? אני יכול לספר לכם מה קרה לזה. בולדוזרים של שרון, שהיה אז שר השיכון, החריב את גוש ימית. שרון היה פטריוט גדול, לא? זה עוד לפני שהוא התהפך והחליט להחריב אחרי זה את גוש קטיף. זה היה עוד בתקופה בגין היה ראש הממשלה, הוא היה שר השיכון, כן? אז החליטו להחריב חבל ארץ בארץ ישראל בשביל שלום במצרים, כן? ואחרי זה זה המשיך הלאה, ראו שהשיטה הזאת היא מוצלחת בעוד המחר, אז אמרו כן, נו, גם בשביל כל מיני סיבות אחרות, גם להחריב את גוש קטיף, חבל ארץ פורח של 22 יישובים, מלא מלא הצלחה חקלאית, שרנסקי בא ביקר בגוש, הוא אמר פה זה ציונות ללא תולעים, המציאו את כל השיטה הזאת, שיטה חובקת עולם היום של גידולים ולא תולעים. פעם היינו בודקים ככה בערב פסח את העלי החסה לראות שאין תולעים ירוקות שזזות. אתם בכלל יודעים מה זה? אתם לא יודעים, זה תקופת האדם הקדמון עשו את זה, לא? אני מהאדם הקדמון, לא? אז זה במוסדות חינוך ורבנים במרכז והצלחה קהילתית, חברתית, זה היה הצלחה מסחרת גוש קטיף, נחריב. למה? כי יש שלום עם העזתי, אנחנו רואים איזה שלום יצא לנו, נכון? אחרי זה היה, ועוד לפני זה היה אוסלו, לא? אז אבי יריך התחילה, לא? עושים שלום והפלסטינאים יגנו עלינו, סיורים משותפים, לא? כל מיני דמיונות. הציונות בסוף, חוזה הרב קוק, היא עלולה להיות כוח מהרס במקום כוח בונה, אם היא לא תינק מהקודש. הרב קוק חוזה את זה, תסתכלו, זה בסך הכל 95. למה? כי זה ברור מול עיניו שאם זה לא אלוקי מהקודש, אז זה לא מוחלט, זה לא נצחי, זה לא אלוקי, זה נתון לסברות אנושיות. פעם נראה לי ככה, פעם נראה לי אחרת, עדיף זה, עדיף זה. עוד פעם אני חוזר על המשפטים, זה משפטים מדהימים. כי הרעיון הלאומי, כשהוא רק חילוני, אנחנו בעד חול, אבל רק חילוני, זה הכוונה היא חול בלי קודש, גוף בלי נשמה, הלו יוכל להתהפך לרועץ לפה, הרעיון עצמו יתהפך. לנקר את כל אותות האומה ולהפק בקרבה את כל רשמי חייה, שאז יוכל להיות כוח מהרס במקום כוח בונה. ועל כן, אז איך נמנע את זה? אם היינו שומעים לרב קוק, אבל לא הצלחנו בינתיים, עד היום עוד לא הצלחנו להרים את כל המחשבה הציונית הלאומית ושל המדינה כולה, שכל ידעת מהתורה ומה קודש. אנחנו ברוך השם כבר מתקדמים בדרך, ציבורים גדולים מאמינים בזה, אנשים מתפכחים, אתם רואים עכשיו רוח הלחימה, נהיה רוח לחימה מרכזית מתוך תורה, בסדר, אנחנו בדרך, אבל עוד לא הגענו לזה שכל המדינה ומחשבה הציונית והתרבות יונקת מהקודש. אבל זה מה שהוא ביקש, רצה, דרש. אני קורא עוד פעם, אבל כן אנו נקראים מטעם המזרחי להרעיב תדלי תחייה ממקור הקודש, ממקור האמונה הקדושה והתמימה, ממקור החיים הישראלים המקודשים בקדושה התורה ומצווה, על כללותו של הרעיון הלאומי כולו. הרעיון הוא טוב, שנהיה עם ונהיה בארץ, יהיה לנו מדינה, זה בסדר גמור, אבל למה? מה התכלית? מה הסיבה? מה הייעוד? אם תשאיר את זה רק בהסברים של חול, אז זה עלול להתהפך ולהפך לכוח מהרס. יש אומרים בכלל, לא, הממשלה הקודמת ככה חלקים נרחבים ממנה אמרו, לא? שהמדינה הזאת היא בכלל, למה צריכה להיות מדינה לאומית? יכולה להיות מדינה דו-לאומית, לא? ממשלה יהודית פלסטינית אמרו, לא? חס וחלילה. המדינה בכלל זה מדינה רב-לאומית, רב-תרבותית, רב-דתית, לא? ככה אמרו בממשלה הקודמת. שעשבת כולם ביחד, ובעצם אין פה דווקא לאום, וחוק הלאום, ומי אמר שמדינה יהודית? ריבונו של עולם, זה זעזע אותנו בשמחת תורה, והכל התהפך. וכולם מבינים שהגויים נלחמים בנו כי אנחנו יהודים, ולא משנה אם אתה דתי חילוני, אם אני או שמאלני, נכון? זה נורא, הרי שם בעוטף, אנשים שהיו ראשי המתנגדים לגוש קטיף, הלוחמים הגדולים בעד השמאל, הם אלה שנחטפו וחלקם נרצחו שם מעזה, לא? זה נורא. אז היום יש קצת התפכחות, אבל בעצם הרעיון הזה, כן, שהוא יישאר רק של חול, הוא עלול להתפרק. כן? כמו שלצערנו, יש אנשים שהתחילו לדבר על זה. אז אם כן, עוד פעם, על כן אינו נקראים מטעם המזרחי להריב תללי תחייה ממקור הקודש, ממקור האמונה הקדושה והתמימה, ממקור החיים הישראליים, המקודשים בקדושת תורה ומצווה, על כללותו של הגן הלאומי כולו. מה זה להרעיף? כלומר, באיגרת אף קוף אינה לפר, אף קוף קורא לזה לזרוק נשמה בגביעה. אתם בניתם את הגוף הלאומי, זה מצוין, אבל מה הנשמה שלו? מאיפה יצאה המחשבה הזאת ולאיפה היא הולכת? זה יצא מהתורה, מישראל שקדמו לבריאה, מתורה שקדמה לבריאה, מהרצון האלוקי שהתקדש שם שמיים על ידי האומה בהרצאה. ומתוך ההשגה של ההכרה הלאומית כולה אל מקור שורשה בקודש, ישובו אלינו כל הכוחות הטובים המשמשים להיות גורמי התחייה הלאומית וההתעוררות של בניין הארץ בכל מלוא הקודש, כפי שריגנוזה בנשמת ישראל מיסוד גגוי הקודש לארץ הקודש ולגאולת האומה מצוות ישו עתה מאז ומעולם. ובאמת אנחנו רואים את זה היום, הרב קוק ככה כותב באורות התשובה י"ב, שהמחשבה החילונית תרד למטה ויטפלו בה אנשי חול, והיא עלולה להיחלש מאוד ולהגיע לתרדמת מוות וכמעט באפס חיים. ככה הוא ממש מתאר, תסתכלו שם אם אתם רוצים, הוא צופה ככה, הוא חוזה שהמחשבה הציונית החילונית היא תרד למטה והיא מאוד מאוד בעצם תתייבש, תדלדל, תחלש, עד שיבואו תיאורי לב, שזה אנשי אמונה ואנשי תורה, ויכניסו בה את הכוונותיהם הזכות, המחשבותיהם התורניות, והתחילו לעורר אותה מחולשתה, ותתחיל לנבוע משורשה הפנימי, ואז תתחיל לעורר עוד אנשים שיתרחקו ממנה, מהמחשבה הציונית בכלל, הלאומית, שיתייאשו ממנה, או אלה שדבקו בה מהלבוש של החול, והיא תחבוק אותם ותכנס אותם בחזרה כלפי מעלה, תחזיר אותם ללאומיות, אבל עכשיו בתוך קודש, וגם תחזיר אותם בסוף בתשובה, הרב קוק אומר, אפילו פרטית, מתשובה מאהבה, מתשובה עליונה, בתעופה אדירה. ויכול להיות שזה חלק מה שקורה היום, יש התעוררות גדולה מאוד בתשובה עכשיו בעקבות המלחמה הזאת של שמחת תורה. הרבה בני נוער מתחילים לשמור שבת, אלה שבכלל לא קשורים לעוטף, משפחות חילוניות לא קשורות בכלל, הנשמה מתעוררת, הנשמה הכללית צריכה לעורר, כי הנשמה רוצה תורה, הנשמה טבעה זה קרבת השם. אז זה הולך וקורה. אבל הרב קוק בעצם אמר, בואו נחסוך את כל הירידות ואת כל הבעיות ואת כל התלאות האלה ואת כל הסיבוכים האלה, בואו מראש נתחיל לרומד. טוב, כנראה שלא עשינו זה מספיק עם עצמנו, אז בנו של עולם יש לו דרכים אחרות והן פחות סימפטיות לעורר אותנו, אבל זה קורה וזה יקרה, כי בסוף המצל כולו יחזור בתשובה, בסוף אנחנו יהיה פה מלך גאוני וגוי קדוש. בואו ננסה לסיים פה, כי צריך תכף לסיים. עליכם הלכים הפועל המזרחי, חובה היא בעיקרה החדירה אל אותו העומק של העלאת הרעיון הלאומי למרום פסגת קודשו. אתם רואים? לחשוב את המקור הפנימי האמיתי, זה כמו שאתה חושב שהגזע הוא גורם שהענף יגדל או הפרי יגדל, זה לא הגזע, בתוך הגזע יש איזה לחלוכית של חיים, זה מגיע מהשורש מתחת לאדמה. בוא תחשוף מה המקור האמיתי שממנו הענף יוצא ומגדל את הפרי. זה לא ככה מתחיל, יש לו שורשים עמוקים שלפעמים מסתרים מן העין, משם זה מתחיל. אז גם הציונות והלאומיות והארץ והתחייה, הכל מתחיל מהתנך, הוא מתחיל מתורה שבעל פה, חומקים מהשאיפה לשובחת יום הרחמים. הלא יודעים אתם שהסכנה של ההתנקרות הרוח האומה בכל אופייה תוכל להיוולד מכוחה של התנועה מקיפה את הפועל הכללי? אם לא נקדים רפואה רוחנית רבה זאת ורבה תוכן מוסרי ישראלי מקורי. הרפואה למשל בתפילות שלהם השמיטו כל מיני דברים שקשורים לציון וחזרה לציון, בכוונה הם השמיטו, כי הם לא רואים בכלל את הערך בזה שנהיה בארץ ישראל. אז הם החלישו בכלל בכל היחסים, את היחס ללאומיות ובוודאי לארץ. לצערי ובסוף מה שקורה שההחלשת החיבור לתורה ורק להישאר לאומיים חילוניים גרם בסוף שהם גם החלישו בעצמם את הלאומיות ושייכות לארץ, ולכן גם לצערנו הגדול התבוללו ועדיין מתבוללים בחוץ לארץ. אין איזה תקווה, אין איזה תקומה הדבר הזה, כי רק הקודש הפנימי הוא בסוף מחבר אותנו לנצח ישראל, משאיר אותנו יהודים ושלא נתבולל, והוא זה שמחבר אותנו גם כן לעוצמה של הציונות שהמשיך להיות ציוניים. נראה את המשימות הבאות, ואני שאנחנו רק בתחילת התהליך ועוד לא החזרנו את השכינה כולה לציון, ולא הקמנו עדיין פה מלך גדול קדוש ועוד אין מלכות שלמה ובדי שהם בית מקדש. לכו אחרי בדרך הקודש אשר בחרתם, דגל תורת ישראל וקדושת אור השם המלא הוד על כל האידיאלים תן נשגבים אשר האנושיות עתידה תתגל בשמם. בסוף האור הפנימי הזה גם יבקע כשחר אורך, ישפיע גם שאר העמים. שום ברמה חיים התורים והנאמנים, עבודת הבניין והתחייה הלאומית המאוחדת המאוחדות יחד עם שמירת התום. התום זה התמימות של המצוות. תמים תהיה משם אלוקיך של כל החי והחוסן שבתורת חיים, ומורשת אבות קדושי עליון שזה כל תורה שבעל פה, ומסורת ישראל ומסורת קודש נאמנה בדבר אלוקים חיים. כל אלה היו למופת לכל אחיכם, שם שמיים שם ישראל ושם תחיית הארץ ובניינה יתגדל ויתקדש על ידכם. ניתם לי ברכת דור דורים בשובבי נתיבות לשבת בבניין ארץ חמדה שבה לתחייה על ידי בני אבוניה, כי דבר השם אני מנסלה כברכת אחיכם וכיכם נצח אבא מצד גונן קוק. אתם רואים, זה היה עיתון כזה כאן נתיבה תתבה ולו תפריסה, זה כמובן 95 שנה. יהיו שלום, יהיו ברכה, שבת שלום.